שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כף ב' במסכת מגילה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה הרביעית לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים בשורה הראשונה בכף ג' עמוד א'. שיעור היום יהיה 21 דקות. היום אנחנו ממשיכים בנושא של קריאת התורה, נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על איך לחלק את הפסוקים בין העולים השונים כשאין הרבה פסוקים. בחלק השני נראה כמה עולים עולים בתענית ציבור, ובחלק השלישי נראה נושא אגבי. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, איך מחלקים את הפסוקים כשאין הרבה פסוקים. עכשיו נלמד את זה לא בדיוק לפי סדר הגמרא, אלא קודם נעשה הקדמה עם שני עקרונות, ואחרי זה נראה את הנושא עצמו. אז העיקרון הראשון בהקדמה מאוד פשוט, גם הזכרנו את זה אתמול, וזה שכל עולה צריך לקרוא לפחות שלושה פסוקים. את העיקרון השני אנחנו לומדים בברייתא שמובאת בגמרא באמצע עמוד א', מהמילה מיטיבי, וזה עיקרון שנובע מהעיקרון הראשון, וזה שיש בעיה לעשות עלייה, כלומר מפסיקים עלייה אחת ומתחילים עלייה חדשה, אם אין לפחות מרווח של שלושה פסוקים מההתחלה ומהסוף של פרשייה. כלומר, אם למשל יש פרשייה שיש בה שמונה פסוקים, אז יש בעיה לעשות את העלייה אחרי שני הפסוקים הראשונים, או לפני שני הפסוקים האחרונים, כי אין מרווח של שלושה פסוקים בין העלייה לבין ההתחלה או הסוף של הפרשייה. אלא אני אוכל לעשות את העלייה רק אחרי הפסוק השלישי, הרביעי והחמישי, אבל לא אחרי הראשון והשני, ולא אחרי השישי והשביעי. עכשיו, למה זה בעיה? כי אנחנו חוששים לנכנסים וליוצאים. כלומר, כמו שגם הזכרנו אתמול, יש כאלה שמאחרים לקריאת התורה, זה נקרא נכנסים, ויש כאלה שיוצאים לפני סוף הקריאה, זה נקרא יוצאים, ואנחנו לא רוצים להטעות אותם בהלכה. ולכן, אם נעשה עלייה סמוך מדי להתחלה של הפרשייה, אז הנכנסים, כלומר, אלה שהגיעו מאוחר לעלייה הזאת ולא היו בעלייה הקודמת, הם יראו שאנחנו מתחילים את העלייה החדשה, למשל, בפסוק השלישי, והם יטעו לחשוב שכנראה העולה הקודם, שאותו הם פספסו, עשה רק שני פסוקים בעלייה שלו, כי מן הסתם הוא התחיל בתחילת הפרשייה, שזה המקום הטבעי לעשות בו עלייה, ואז הם יטעו לחשוב שמספיק לעשות רק שני פסוקים בעלייה, וכאמור אי אפשר, אלא צריך שלושה פסוקים. ואותו דבר בסוף הפרשייה אנחנו חוששים ליוצאים, ואם הם יראו שאנחנו מסיימים עלייה שני פסוקים לפני הסוף, והם עכשיו צריכים לצאת לעבודה, הם יטעו לחשוב שכנראה העולה הבא בתור, כלומר זה שהם הולכים לפספס, מן הסתם יקרא רק עד סוף הפרשייה, כי כאמור זה המקום הטבעי לעשות עליות, ולכן הם יחשבו שהולך לקרוא רק שני פסוקים, וזה כמובן לא נכון, ואנחנו לא רוצים לגרום להם לטעות. לכן יש כאמור בעיה לעשות את העלייה פחות משלושה פסוקים מההתחלה בגלל הנכנסים מאוחר ופחות משלושה פסוקים מהסוף בגלל היוצאים מוקדם. אז זאת הבעיה באופן כללי. עכשיו נעיר על זה עוד שתי הערות. הערה אחת זה שלא חייבים לומר את שני צדדי הבעיה. כלומר, אמרנו כאן בבעיה הזאת בעצם שתי בעיות. גם חשש לנכנסים מאוחר, וגם חשש ליוצאים מוקדם. ואומרת הגמרא שבאמת אפשר לסבור רק אחת מהבעיות. כלומר, מצד אחד אפשר לחשוש רק לנכנסים מאוחר ולא לחשוש ליוצאים מוקדם, כי באמת יש יותר אנשים שמאחרים מאשר אנשים שעוזבים את ספר התורה ויוצאים מוקדם, כי זה לא מכובד לספר התורה, לכן כיוון שזה פחות, אולי לזה לא נחשוש. מצד שני, גם להפך, אפשר לחשוש דווקא ליוצאים מוקדם ולא לנכנסים מאוחר. למה? כי הנכנסים מאוחר יכולים לשאול את זה שיושב לידם האם באמת מי שעלה מקודם לתורה קרא רק שני פסוקים, והוא יגיד לו שלא והם לא ייתו. אבל היוצאים מוקדם, להם כבר אין את מי לשאול, הם כבר יצאו לעבודה, ולכן יש יותר סיכוי שבגלל זה הם ייתו, ולכן אולי נחשוש דווקא ליוצאים ולא לנכנסים. אז זאת הערה ראשונה, יש סברה לחלק לשני הכיוונים, בין החשש לנכנסים ובין החשש ליוצאים. הערה שנייה זה שאחרי שראינו את הבעייתיות ושיש סיבה לחשוש, בוא נראה מי באמת חושש. אז בשביל זה נראה את הברייתא שכאמור מובאת באמצע עמוד א' אחרי המילה מיטיבי, ושם יש את דעת הנקמה ויש את דעת אחרים. תנקמה חושש רק ליוצאים, ולכן הוא אומר שאם יש פרשייה שיש בה רק חמישה פסוקים, אז יביאו עולה אחד שיקרא את כולה, ולא יעצרו אחרי שלושה פסוקים, כי אז זה סמוך שני פסוקים מהסוף, ותנקמה חושש ליוצאים שייתו, ולכן הוא יקרא עד סוף הפרשייה. עכשיו, תנקמה ממשיך, מה קורה אם הוא בכל זאת עצר אחרי שלושה פסוקים, אז יביאו עולה אחר, ואותו עולה אחר יקרא את שני הפסוקים הבאים, ועוד פסוק אחד מהפרשייה הבאה. כלומר, לתנקמה אמנם יש חשש לעצור סמוך מדי לסוף, לכן לא עושים את זה לכתחילה, אבל מצד שני, אין לו בעיה לעצור סמוך מדי להתחלה. כלומר, הוא חושש ליוצאים, הוא לא חושש לנכנסים, כי כאמור, אלה שנכנסים מאוחר ישאלו את השכן שלהם, ולכן הם לא ייתו. זה דעת תנקמה. לעומת זאת, אחרים אומרים שהעולה השני לא יקרא רק פסוק אחד מהפרשייה הבאה, אלא שלושה פסוקים, כי לדעתו, כן חוששים לנכנסים. עכשיו, בא רבי יהושע בן לוי ואומר שלפי אחרים שמחמירים סמוך להתחלה, הם גם מחמירים סמוך לסוף. עכשיו שואלת הגמרא, לכאורה זה פשיטה, הרי אם תנקמה שמקל סמוך להתחלה מחמיר סמוך לסוף, אז לכאורה אחרים שמחמירים סמוך להתחלה, כל שכן שיחמירו כמו תנקמה בסמוך לסוף. עונה הגמרא, זה לא כל שכן, כי כמו שהסברנו, אפשר לחלק ולחשוש רק לנכנסים ולא ליוצאים, כי הרי היוצאים זה פחות שכיח. לכן באמת מחדש רבי ישוע בן לוי שאחרים חוששים גם לנכנסים וגם ליוצאים. אז שוב, לפי תנקמה חושש חוששים רק ליוצאים, לכן לא עושים עלייה סמוך לסוף. לפי היש אומרים, חוששים גם לנכנסים וגם ליוצאים, לכן לא עושים עלייה לא סמוך להתחלה ולא סמוך לסוף. ואומר רבי יהושע בן לוי שההלכה בזה כמו היש אומרים, שחוששים גם להתחלה וגם לסוף. עד כאן העיקרון השני, ועד כאן בעצם ההקדמה. בהקדמה ראינו שני עקרונות, עיקרון אחד זה שכל עולה צריך לפחות שלושה פסוקים, עיקרון שני זה שלפי ההלכה אנחנו פוסקים כמו דעת יש אומרים, שלא עושים עלייה בתוך שלושה פסוקים, לא מההתחלה של פרשייה ולא מהסוף, אלא רק אחרי שלושה פסוקים מההתחלה או לפני שלושה פסוקים מהסוף. עד כאן ההקדמה. עכשיו אחרי ההקדמה הזאת נחזור להתחלת הסוגיה ונראה את הדיון המרכזי. הנושא של הדיון המרכזי זה מה קורה אם יש לנו פרשייה שפשוט אין בה מספיק פסוקים בשביל כל העולים, ואנחנו נראה שתי דוגמאות כאלה. הדוגמה הראשונה שבה הגמרא מתחילה זה הקריאה של ראש חודש. כמו שהזכרנו אתמול, בראש חודש יש ארבעה עולים, ומה שקוראים בראש חודש זה מפרשת פנחס במדבר כ"ח, שזה פרשת הקורבנות של המועדות, ואנחנו קוראים שם שלוש פרשיות. פרשייה ראשונה זה מא' עד ח', שזה מדבר על קורבן התמיד של כל יום. פרשייה שנייה זה שני פסוקים, ט' וי', שזה מדבר על קורבן השבת, ופרשייה שנייה זה חמישה פסוקים מי"א עד ט"ו, שזה מדבר על קורבן ראש חודש. אז שוב, יש שלוש פרשיות, שמונה פסוקים, שני פסוקים וחמישה פסוקים. עכשיו, איך מכניסים לזה ארבעה עולים? יש לנו כאן באמת בעיה. למה? בוא נתחיל שנייה מהסוף. הרי לעולה האחרון אנחנו חייבים לתת לפחות את כל הפרשייה האחרונה, כי הרי בפרשייה האחרונה יש חמישה פסוקים, ולפי מה שלמדנו בהקדמה, אי אפשר לחצות חמישה פסוקים לשתי עליות, כי הרי איפה שלא תחצה, זה יהיה או סמוך מדי להתחלה, או סמוך מדי לסוף. אז לעולה האחרון, כלומר הרביעי, חייבים לתת לפחות את כל הפרשייה האחרונה. עכשיו, לעולה השלישי, זה שלפניו, אי אפשר לתת רק את הפרשייה האמצעית, כי הרי בפרשייה האמצעית יש רק שני פסוקים, אלא חייבים להוסיף לו פסוקים גם מהפרשייה הראשונה. הבעיה היא שאי אפשר להוסיף לו רק פסוק אחד וכך יהיה לו שלושה פסוקים, כי אז יוצא שאתה מתחיל עלייה סמוך מדי לסוף הפרשייה הראשונה, אלא חייבים להוסיף לו מהפרשייה הראשונה לפחות שלושה פסוקים. זה לגבי העולה השלישי. אבל אז יוצא שלשני העולים הראשונים בעצם נשארנו רק עם חמשת הפסוקים הראשונים, והרי זה לא מספיק, אנחנו צריכים שלכל אחד מהם יהיה שלושה פסוקים. אז זאת הבעייתיות שלנו בקריאה של ראש חודש, תיארנו את זה קצת הפוך מהגמרא, בגמרא תיארו את זה מההתחלה לסוף, אנחנו מהסוף להתחלה כי זה יעזור לנו להבין את התשובה, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון, בכל אופן את השאלה הזאת שאל אולה את רבה, ורבה ענה לו, למקרה הזה באמת לא שמעתי תשובה, אבל שמעתי תשובה למקרה אחר ומשם נלמד גם למקרה הזה. מה המקרה אחר? מקריאת התורה של המעמדות. נזכיר מה זה המעמדות, אז אנחנו יודעים שהכהנים מחולקים ל-24 קבוצות, וכל שבוע יש קבוצה אחרת שעובדת. מה שקצת פחות ידוע זה שאותה חלוקה יש גם אצל הישראלים. כלומר, הכהנים הם לא עובדים בשביל עצמם, הם שליחים של עם ישראל, אז גם המשלח צריך להיות נוכח בעבודת המקדש. עכשיו אי אפשר שכל עם ישראל יהיו נוכחים, לכן גם עם ישראל שולח שליחים. אותם שליחים מתחלקים ל-24 קבוצות, זה נקרא מעמדות, וכל מעמד יש לו שבוע שבו הוא הנציג של עם ישראל במקדש. עכשיו גם לא כל המעמד נכנס למקדש, אלא חלק מהם נכנסים למקדש, וחלק מהם באותו שבוע לומדים תורה ומתפללים על זה שעבודת המקדש תתקבל. עכשיו באותו שבוע הם גם מוציאים כל יום את ספר התורה פעמיים וקוראים. ומה הם קוראים? הם קוראים מפרשת בראשית. כשביום הראשון הם קוראים את שתי הפרשיות הראשונות של פרשת בראשית. כלומר, הפרשייה הראשונה זה בראשית ברא מפסוק א' עד פסוק ה', והפרשייה השנייה זה שלושה פסוקים מויומר אלוקים בפסוק ו' ועד ויקרא אלוקים לרקיע השמיים בפסוק ח'. אז שוב, פרשייה הראשונה זה חמישה פסוקים, פרשייה שנייה זה שלושה פסוקים. עכשיו איך מכניסים שלושה עולים לתוך שמונה פסוקים? אז עולה השלישי ייקח את הפרשייה השנייה, כי יש שלושה פסוקים, אז זה מתאים מצוין, אבל מה נעשה עם שני העולים הראשונים? איך הם יחלקו ביניהם חמישה פסוקים? אז כאן יש מחלוקת. רב אמר דולג, ושמואל אמר פוסק. עוד פעם, רב אמר דולג, ושמואל אמר פוסק. מה הכוונה? אז רב אומר שהעולה הראשון קורא מאלף עד גימל, אחרי זה העולה השני מדלג אחורה וקורא עוד פעם את גימל, כלומר מגימל עד ה'. זה נקרא דולג, עושים פסוק אחד פעם. לעומת זאת שמואל אומר שפשוט חותכים את פסוק ג' לשניים, זה נקרא פוסק. כלומר, העולה הראשון קורא מא' עד אמצע ג', והעולה השני קורא מאמצע ג' עד פסוק ה', וזה נחשב שהיו להם שלושה פסוקים, אפילו שבאמת לכל אחד היו רק שניים וחצי. זה לגבי הקריאה של המעמדות. עכשיו משם אומר רבה, נלמד גם לגבי ראש חודש. כאמור בראש חודש, אנחנו צריכים איכשהו לסדר את חמשת הפסוקים הראשונים בין שני העולים הראשונים, אז אומר רבה, את אותה מחלוקת ניישם גם כאן. כלומר שלפי רב נעשה דולג ונקרא את פסוק ג' פעמיים, לפי שמואל נחתוך את פסוק ג' לשניים. זה היישום אצלנו. עכשיו לסיום, נעיר עוד שתי הערות על עצם המחלוקת הזאת בין רב לשמואל, האם דולג או פוסק. הערה ראשונה זה שהגמרא מסבירה למה כל אחד חולק על השני. אז רב אומר נגד שמואל, אי אפשר לפסוק פסוק באמצע, אנחנו עושים לפי החלוקה של משה רבנו, לא יכולים לעשות עוד חלוקות. לעומת זאת שמואל עונה לו, אתה צודק באופן כללי, אבל כשאין ברירה, מותר, כמו שגם רבי חנינה הגדול התיר למלמדי תינוקות לחתוך פסוקים באמצע, כי זה יותר קל להם לזכור פסוקים קצרים. אותו דבר פה, כיוון שאין ברירה, אפשר לחתוך פסוקים באמצע. אז זה לגבי הדעה של שמואל שפוסק. עכשיו למה שמואל חולק על רב ולא אומר שעושים דולג? כי אומר שמואל, יש כאן בעיה של הנכנסים והיוצאים, כמו שראינו מקודם, כי הרי מי שיכנס מאוחר ויראה שהעולה השני מתחיל בפסוק ג', אז הוא יחשוב שהעולה הראשון קרא רק את א' וב', ואותו דבר מי שיצא מוקדם ויראה שהעולה הראשון קרא את א' עד ג', אז הוא יחשוב שהעולה השני הולך לקרוא רק את ד' וה', ולכן הוא לא מסכים לפתרון הזה. לעומת זאת רב אומר, אתה צודק שיש כאן בעייתיות, אבל זה עדיף מלחלק את הפסוק לשניים. אז זאת המחלוקת. שוב, רב אומר דולג, הוא מעדיף את הבעיה של נכנסים ויוצאים על פני לחלק פסוק לשניים. לפי שמואל פוסק, כי אם הוא יעשה דולג, יש בעיה של נכנסים ויוצאים. זאת הערה אחת. הערה שנייה, כיוון שהרגע אמרנו שגם כשעושים דולג יש בעיה של נכנסים ויוצאים, אז הרמב"ן שואל, אז מה זה עוזר לעשות את זה בראש חודש? הרי בראש חודש אין לנו בעיה של כמות פסוקים. כל הבעיה שם זה שאי אפשר לעשות חלוקה טובה, בגלל שאי אפשר להפסיק סמוך להתחלה או סמוך לסוף של פרשיות בגלל הנכנסים והיוצאים. אז מה זה עוזר לפתור את זה על ידי דולג? הרי גם בדולג יש בעיה של נכנסים ויוצאים. אז מה פתרנו בזה? זה מה ששואל הרמב"ן. תראו באתר ובחוברת שהסברנו את זה. זאת הערה שנייה. הערה שלישית, שזה בגמרא במיטיבי בערך באמצע עמוד א', זה ששואלת הגמרא על שתי השיטות, גם על פוסק וגם על דולג, מהברייתא שהזכרנו מקודם בהקדמה. הרי תנא קמא שם אומר שאם יש פרשייה שיש בה רק חמישה פסוקים, אז נותנים את כולה לעולה אחד ולא מחלקים אותה בין שני עולים. עכשיו על זה שואלת הגמרא, למה לא לחלק? הרי עכשיו ראינו שאפשר לחלק לרב על ידי דולג ולשמואל על ידי פוסק, אז למה הברייתא אמרה שלא מחלקים? עונה הגמרא תשובה פשוטה, מה שרב ושמואל אמרו שעושים דולג או פוסק, זה כשאין ברירה, כי קוראים קטע מוגדר שאותו צריך לחלק בין שני עולים. אבל באותה ברייתא מדובר שאין לנו איזה מגבלה. אפשר פשוט לתת לעולה הבא את הפרשייה הבאה, לכן אין סיבה לחלק פרשייה של חמישה פסוקים. אבל אם באמת אין ברירה, אז מחלקים. זאת הערה שלישית, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. התחלנו את החלק הזה בהקדמה עם שני עקרונות. עיקרון אחד זה שלכל עולה צריך לפחות שלושה פסוקים. עיקרון שני זה שההלכה היא כמו דעת היש אומרים שלא עושים עלייה בתוך שלושה פסוקים, לא מההתחלה של פרשייה ולא מהסוף של פרשייה. זה ההקדמה. אחר כך ניגשנו לנושא עצמו, וזה איך נחלק את הפסוקים של ראש חודש. הרי לשני העולים הראשונים נשארנו רק עם חמישה פסוקים. אז אומר רבי שאפשר ללמוד מקריאת המעמד הראשון, ששם גם נתנו לשני העולים את חמשת הפסוקים הראשונים של בראשית, ששם יש פתרון. רב אמר דולג, כלומר את פסוק ג' קוראים פעמיים, ושמואל אמר פוסק, כלומר מחלקים את פסוק ג' לשניים. אז אותו דבר נעשה גם בראש חודש. זה עיקר הסוגיה. אחרי זה ראינו עוד שלוש הערות. הערה אחת זה למה כל אחד חולק על השני. רב חולק על שמואל כי אי אפשר לפסוק פסוק שמשה רבנו לא פסק, שמואל חולק על רב בגלל הנכנסים והיוצאים. הערה שנייה זו שאלה של הרמב"ן, והערה שלישית זו ששאלנו על שניהם מברייתא, ששם לכאורה לא מחלקים חמש פסוקים לשניים, וענינו שם זה כי יש ברירה. אבל כשאין ברירה, עושים או דולג או פוסק. עד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני של השיעור מתחיל ברבע התחתון של עמוד א', וזה הרבה יותר פשוט, והנושא הוא כמה עולים יש בתענית ציבור. כלומר, ראינו במשנה שבשני וחמישי ושבת במנחה יש שלושה עולים, בראש חודש וחול המועד ששם יש מוסף, שזה יותר קדוש, אז יש ארבעה עולים, והשאלה היא מה לגבי קריאת התורה של תענית ציבור. מצד אחד אין בה תפילת מוסף, אבל מצד שני זה ודאי לא יום חול רגיל, גם מבחינת המהות וגם מבחינת התוספות, גם שם יש תוספת בתפילה שאומרים עננו. אז האם בצום יש שלושה עולים או ארבעה עולים? זאת השאלה. לגבי זה הגמרא מביאה חמש ראיות. אנחנו כאן נראה את הראיות לפי הסדר הבא. קודם נראה את שתי הראיות מהמשנה, אחרי זה ראיה אחת מאמורה, ובסוף שתי ראיות מברייתות. אז הראיה הראשונה מהמשנה, שזה נראה שהגמרא מביאה אותה רק בשביל לדחות אותה, זה מזה שכיוון שהמשנה לא מזכירה את הצום ברשימה של הארבע, אז כנראה שצום זה שלוש. אבל מיד הגמרא דוחה, הרי המשנה גם לא הזכיר את זה גם ברשימה של השלוש. אז מה תאמר שזה ארבע? אלא מהמשנה אי אפשר לדייק, כי לא הזכירה את זה לא ברשימה של השלוש, ולא ברשימה של הארבע. זאת הראיה הראשונה והתחייה. הראיה השנייה זה של רבשי, בשביל זה נדלג לשורה החמישית בעמוד ב', והוא מביא ראיה מהמשפט הבא במשנה. מיד אחרי שהמשנה אמרה שבשני וחמישי יש שלושה עולים ובראש חודש וחול המועד יש ארבע, היא אומרת, זה הכלל, כל שיש בו מוסף ואינו יום טוב, כלומר ראש חודש וחול המועד, קוראים ארבעה. ביום טוב, חמישה וכולי. עכשיו, למה בכלל היא שוב חוזרת על הימים שבהם קוראים ארבעה? הרי היא כבר פרטה שבראש חודש וחול המועד קוראים ארבעה, אז מה היא מוסיפה בזה הכלל? אלא אומר רבשי שכנראה שהיא באה להוסיף שיש עוד יום שבו קוראים ארבעה, וזה בתעניות. זאת הראיה של רבשי מהמשנה שקוראים ארבעה, אבל בהמשך הגמרא, הגמרא דוחה את זה, ואומרת שאפשר להבין את המשנה אחרת, שזה שהמשנה אמרה זה הכלל, ושוב כתבה את הימים של ארבעה עולים, היא לא התכוונה להוסיף משהו, היא פשוט התכוונה לתת לנו עיקרון בשביל לעזור לנו לזכור את זה. היא אמרה שככל שהיום יותר מקודש, יש בו עוד עולה, ולכן בימים שאין מוסף יש ארבעה, אם יש מוסף יש חמישה, וכן הלאה. אבל היא לא התכוונה להוסיף שגם בתעניות יש ארבעה, אלא כאמור, פשוט רצתה ללמד אותנו את העיקרון בשביל שנוכל לזכור את זה בקלות. אז זאת התחייה על הראיה של רב אשי, ועד כאן שני ניסיונות ללמוד מהמשנה והתחיות. הראיה הבאה זה מאמורה, בשביל זה נחזור לשמונה שורות לפני סוף עמוד א', וזה מסיפור על רב. אבל רגע לפני שנראה את הסיפור, רק נזכיר משהו שלמדנו אתמול, וזה שבתקופת המשנה רק העולה הראשון היה מברך לפני העלייה, והעולה האחרון היה מברך אחרי, שאר העולים לא ברכו כלום, אבל בתקופה מאוחרת יותר בגמרא, תקנו שכולם יברכו מפני הנכנסים והיוצאים. זאת התזכורת, עכשיו נראה את הסיפור עצמו. מסופר שרב הגיע לבבל, והעלו אותו לתורה, והוא ברך רק לפני, והוא לא ברך אחרי. עכשיו, מה ההיגיון בזה? אז אם רב היה כהן, זה היה מאוד מובן. היינו אומרים שהוא עלה ראשון, ומדובר כאן לפני התקנה שצריך לברך לפני ואחרי, ולכן כיוון שהוא היה ראשון, הוא ברך רק לפני. זה אם רב היה כהן, אבל הרי רב לא כהן. אלא מה מדובר כאן? רב באמת עלה שלישי, וכאן מדובר אחרי התקנה, כלומר כשכן מברכים גם לפני וגם אחרי, אלא שרב בכל זאת לא ברך אחרי, כי אחריו תהיה עוד עלייה, עליית רביעי, וכיוון שרב שם, אף אחד לא יעיז לצאת מבית הכנסת כשרב נמצא, לכן אין חשש שמישהו יצא מוקדם ולא ישמע את הברכה בסוף כל הקריאות, לכן רב לא ברך אחרי, אלא רק לפני. בכל אופן, מה אנחנו רואים כאן? שרב היה שלישי, ואחריו יש עוד עלייה, כלומר שבתענית יש ארבע עליות. אז זה הניסיון להוכיח מהמקרה של רב שבתענית יש ארבע עליות. אבל דוחה הגמרא, לא. אפשר להבין שרב לא עלה שלישי, אלא ראשון, ובאמת מדובר כאן לפני התקנה שכולם צריכים לברך לפני ואחרי, ולכן זה מובן שהוא ברך לפני ולא אחרי, ובאמת יש רק שלוש עליות. עכשיו, מה שלא מובן זה למה רב עלה ראשון, הרי הכהן אמור לעלות ראשון, אלא שמסבירה הגמרא שלמרות שבאופן כללי מכבדים את הכהן להיות ראשון, אבל אם יש גדול בתורה שהוא גדול יותר מכל הכהנים באזור שלו, אז הוא עלה ראשון, ולא מעלים כהן. עכשיו, שואלת הגמרא, הרי שמו אליי הכהן והוא היה גדול מרב, כי הרי רב היה נותן לו להיכנס ראשון, עונה הגמרא, לא, באמת רב היה גדול משמואל, וזה שרב כיבד את שמואל, זה כי פעם רב קילל את שמואל, וכחלק מהפיוס שלו הוא כל הזמן כיבד אותו, אבל באמת, רב היה גדול משמואל, ולכן העלו אותו ראשון, ולכן אין מכאן ראיה לזה שהיו ארבע עליות. עד כאן הניסיון להוכיח מרב והדחייה. השלב הבא של הראיות זה ניסיון להוכיח משתי ברייתות שבאמת יש רק שלוש עליות בתענית. הברייתה הראשונה זה בשורה הראשונה בעמוד ב', שם יש ברייתה ממש מפורשת. היא אומרת שבתענית ציבור ובתשעה באב יש רק שלוש עליות. ולמה? כי לא רוצים לבטל את העם ממלאכה. אנשים צריכים למהר לעבודה, לא רוצים לעכב אותם בבית כנסת, לכן עושים רק שלוש עליות. אז הנה ברייתה מפורשת שיש רק שלוש עליות. ברייתה שנייה זה ברייתה שבה יש שתי דעות. רבי יוסי מביא דעה מפתיעה, הוא אומר שיש רק עלייה אחת בתענית ציבור, ואותו עולה גם קורא את ההפטרה בנביא. תנקם שם אומר שיש שלוש עליות ואחד מהם קורא את ההפטרה בנביא. בכל אופן אנחנו רואים שאין שום דעה שיש ארבע עליות, כלומר או עלייה אחת או שלוש עליות. זאת הראיה מהברייתא השנייה, ואת שתי הראיות מהברייתות האלו הגמרא לא דוחה. אז עד כאן הראיות. נזכיר שוב, הבאנו שתי ראיות מהמשנה ודחינו, הבאנו ראיה מרב וגם דחינו, ועכשיו הבאנו שתי ראיות מברייתות שזה שלוש ולא דחינו. עד כאן תיאור הראיות. עכשיו רק נראה מה סדר הגמרא בעניין הזה. הגמרא מתחילה עם הראיה הראשונה מהמשנה ודוחה, אחרי זה הראיה מרב ודוחה, אחרי זה בתחילת עמוד ב' היא מביאה את הברייתא הראשונה שזה שלוש, על זה רב אשי מגיב, בסדר, באמת ברייתא א' אומרת שזה שלוש, אבל מהמשנה שלנו אפשר להביא ראיה שזה ארבע, והוא מביא את הראיה השנייה מהמשנה, והוא אומר באמת זה מחלוקת תנאים בין המשנה שלנו לבין הברייתא, אבל על זה מגיבה הגמרא, זה לא יכול להיות, כי יש לי עוד ברייתא ששם באמת יש מחלוקת תנאים, וזה תנקמה ורבי יוסי, שתנקמה אומר שלוש ורבי יוסי אומר אחד, ולא סביר שהמשנה היא עוד דעה נוספת שלא הוזכרה שם, שאומרת שזה ארבע. לכן צריך לדחות את רב אשי, ובאמת גם מהמשנה אין ראיה שזה ארבע, אלא זה שלוש. אז יוצא למסקנה שמספר העולים בתענית זה שלושה עולים. עד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי של השיעור מתחיל באמצע עמוד ב' במילה גופה, וזה מובא כאן בדרך אגב. מקודם הבאנו סיפור על רב שהוא הגיע לבבל והעלו אותו לתורה. באותו סיפור יש עוד פרט שלא הזכרנו עדיין, וזה שכשכולם נפלו על פניהם לתחנון, הם עשו את זה לא כמו שאנחנו עושים היום, אלא ממש נשכבו על הקרקע, רב לא נפל על פניו, והגמרא מביאה לזה שני כיוונים. כיוון ראשון זה כי הרצפה שם הייתה רצפה של אבן, ולכן הוא לא יכול ליפול על פניו שם, כמו שכתוב, ואבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה. זה כיוון ראשון, אבל בתוך הכיוון הזה צריך להבין להבין למה רק רב לא נפל על פניו, למה כל שאר הציבור כן. אז כאן הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר אחד זה שרק לפניו הייתה רצפת אבן, בכל השאר הייתה רצפה של קרקע או עץ, ורב לא רצה ללכת לאיפה שיש קרקע, כי לא רצה שכולם יצטרכו לעמוד לכבודו בגלל שהוא קם, לכן הוא פשוט נשאר במקום בשביל לא להטריח את כולם ולא נפל על פניו. זה הסבר אחד. הסבר שני למה רק רב לא נפל על פניו, זה שבאמת הייתה רצפת אבן בכל הבית כנסת, אלא שכולם היו נופלים על פניהם, כמו שאנחנו עושים היום, פשוט מורדים את הראש, וזה מותר גם על רצפת אבן. אבל רב לעומת זאת היה ממש משתתח על הקרקע בפישוט ידיים ורגליים, וזה אסור על רצפת אבן, והוא לא רצה לשנות מהמנהג שלו על איך הוא נופל על פניו ולעשות כמו כולם, ולכן הוא פשוט לא נפל על פניו. עד כאן הכיוון הראשון למה רב לא נפל על פניו, כי זה היה רצפת אבנים, ואו שזה היה רק לידו ולא בשאר הציבור, או שרק הוא היה משתתח ולא שאר הציבור, ולכן רק הוא לא נפל על פניו. הכיוון השני למה הוא לא נפל לפניו זה בשורה הצרה הרחבה בעמוד ב', וזה כיוון יותר מהותי, וזה לא בגלל איזה בעיה טכנית באותו בית כנסת, אלא בגלל עיקרון של רבי אלעזר, שרבי אלעזר אומר שנפילת אפיים זה לא עוד סתם תפילה, זה תפילה כל כך עוצמתית שאנחנו לא רוצים שאדם גדול יתפלל אותה אם הוא לא בטוח שהוא יענה, כי אם הוא לא יענה זה מביא לזלזול באותה תפילה. אז רק אם אתה יודע שאתה כמו ישוע בן נון, שהשם ענה לו כשהוא נפל לפניו אחרי המפלה עם העי, אז הוא רשאי ליפול לפניו, אבל אם לא, שאפילו לא ינסה, ולכן רב באותה הזדמנות לא נפל לפניו. ועל זה ממש בשורה האחרונה בעמוד ב' הגמרא מעירה שגם אביי ורבא לא היו נופלים על פניהם אלא נוטים על צידיהם, לפי רש"י מאותה סיבה שאדם חשוב לא רשאי ליפול על פניו. אז עד כאן המאמר מוסגר עם שני הכיוונים למה רב באותו סיפור לא נפל על פניו. ועכשיו ממש לסיום, בשורה השלישית בשורות הרחבות בעמוד ב', כיוון שכבר הזכרנו את העניין של פישוט ידיים ורגליים, אז אגב זה הגמרא מביאה ברייתא שמדברת על שלושה מושגים שונים בתנ"ך שקשורים לזה, ומסבירה למה התנ"ך מתכוון כשהוא מזכיר אותם, וזה קידה, קריאה והשתחוואה. רק נדגיש שהברייתא הזאת לא באה להסביר מה הכוונה של המושגים אלו במשניות, אלא רק מה הכוונה שלהם כשמוזכרים בתורה. אז לגבי קידה, הכוונה היא שאדם עומד זקוף ורק מתכופף עם כל הגוף כלפי מטה עד שהפנים נוגעים בקרקע. ואגב, כשלוי יראה איך הוא עושה את זה, אז הוא נהיה צולע, כי זה מאוד מקשה על המותניים. הגמרא מעירה שזה לא הסיבה היחידה שהוא נהיה צולע, זה גם כי הוא תיח דברים כלפי מעלה. בכל אופן, זה לגבי קידה. קריאה זה שמתכופפים על הברכיים, והשתחוואה זה פישוט ידיים ורגליים. בזה הגענו לאמצע השורה האחרונה בעמוד ב', את השורה הבאה הזכרנו מקודם, אז בזה הגענו לנקודותיים בשורה הראשונה בכף ג' עמוד א'. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו קודם כמה עקרונות, וזה שכל עולה צריך שלושה פסוקים לפחות, ושלא מתחילים ומפסיקים עלייה בתוך שלושה פסוקים מההתחלה ומסוף של פרשייה. עכשיו, לפי זה שאלנו, מה עושים עם הקראה של ראש חודש? שם יש שלוש פרשיות של שמונה, שני וחמישה פסוקים, וצריך להכניס לשם ארבעה עולים. ובמקביל שאלנו, מה עושים עם הקריאה של המעמד הראשון שקורא את שתי הפרשיות הראשונות של בראשית, ששם יש חמישה ושלושה פסוקים, ושם צריך להכניס שלושה עולים. ובזה ראינו מחלוקת שלגבי חמשת הפסוקים הראשונים, גם בראש חודש וגם לגבי בראשית, רב אומר דולג, כלומר קוראים את הפסוק האמצעי פעמיים, ושמואל אומר פוסק, כלומר חותכים באמצע הפסוק האמצעי. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני למדנו כמה עולים יש בתני ציבור, ניסינו להוכיח מהרישה של המשנה שלנו, אבל דחינו, כי אפשר לדייק לכאן ולכאן. רבשי ניסה להביא עוד הוכחה מהמשנה שלנו, שזה ארבעה עולים, מזה שהמשנה הוסיפה, זה הכלל, כל שיש במוסף אינו יום טוב קורין בו ארבע, אבל דחינו, אז זה הכלל לא בא להוסיף עוד מקרה, אלא הוא פשוט בא לתת לנו עיקרון שלפיו אפשר לדעת כמה עולים יש. אחרי זה הבאנו סיפור על רב שעולה לתורה בתני ציבור, והוא ברך לפני ולא אחרי, והסברנו שזה היה שלישי, ואחריו היה רביעי, מכאן ראה שזה ארבע, אבל דחינו, לא, הוא עלה ראשון, ובאמת היו רק שלוש עליות. ולמה הוא עלה ראשון ולא כהן? כי רב היה גדול יותר מכל הכהנים של אותה תקופה, אפילו משמואל. אז גם את הראיה הזאת דחינו. לסיום הבאנו שתי ראיות מברייתות, שזה באמת שלושה, וזאת באמת המסקנה, שעולים שלושה עולים. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי, בדרך אגב, באותו סיפור על רב מסופר גם שהוא לא נפל על פניו, בניגוד לשאר הציבור, והבאנו שני כיוונים להסביר למה. כיוון אחד זה שהייתה רצפה של אבנים, והוא היה משתתח בפישוט ידיים ורגליים, ולכן הוא לא יכול ליפול על פניו. בניגוד אליו, שאר הציבור או שלא היה להם אבן, או שהם לא היו משתתחים פישוט ידיים ורגליים, ולכן הם כן יכלו. כיוון שני זה שבאמת זה לא קשור לאבן, אלא פשוט אדם חשוב לא רשאי ליפול על פניו, אלא אם כן הוא בטוח שהוא יענה כמו יהושע. ואגב זה, גם הבאנו ברייתא שמסבירה את ההבדל בין קידה, קריאה והשתחוואה. כל טוב.